הכל חי אונליין, 93fm.co.il. קהל תהרוג עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. פרשת צו, חינוך הילדים, חינוך המחנכים. אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, קח את אהרון, את בניו, את הבגדים, את שמן המשחה, ואז לקח משה רבינו משמן המשחה על ראש אהרון והמשך אותו. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו לקדש את אהרון ואל בניו, לחנך אותם לכהונתם, ולאחר המשיכה והעזאות מתמנים חמישה אנשים להיות כהני השם, אהרון וארבעת הבנים שלו. מאוחר יותר עתיד קורח לחשוד שבשרירות לב מינה משה רבינו את האחים למשרת הכהן הגדול, ואז בעתיד עוד תפתח הארץ את פיה ותוכיח לו, כי לא מליבו בדה משה את הרעיונות. ובכל אופן שואלים המפרשים, איך זה שדווקא חמשת אלה בלבד קרוביו של משה רבינו הם נמצאו ראויים להימשך בשמן הקודש? למה, מדוע זכו דווקא אמרם יוכבד הצדיקים לבנים משה ואהרון ומרים? מדוע נמצא אהרון ראוי להוריש את מעלת הכהונה לדורות? מדוע? למה? אומרים רבותינו בעלי המוסר, הליצנים אומרים פרוטקציות. למה הם ליצנים? אולי באמת זוהי פרוטקציה, אבל אולי לא. לכן תבחן לגופו של עניין, תבחן לגופו של עניין, אם ראיתם שהאדם לא ראוי, אתה יכול להתחיל לחשוד בפרוטקציה. אם לא ראויים לכהונה, אחר כך תתחיל לומר, אולי קשרים, פרוטקציות, ועוד ועוד, כבדו וחשדו. אבל אם והיה, ואתה עדיין לא יודע, אם לא יודע, אז למה לדבר? לא בטוח, אז תהיה לא בטוח. לכן אם אתה לא בטוח וכבר אומר, כן, פרוטקציות, זוהי ליצנות. האמת, יש לבדוק לגופו של עניין, ועד רבה, אמא, אבא כל כך מוצלח, הוא מודל, מודל נפלא של דוגמה אישית, כך הוא אמרם, כך הוא אהרון, שבהחלט יכול להשפיע על הילדים בצורה הנפלאה והטובה ביותר, שהרי חינך את הילדים, איך? הידי חינוך המחנכים, כי חינוך המחנכים זו הדרך הטובה ביותר להגיע לחינוך הילדים, חינוך עצמי, אם הוא חינוך הילדים בצורה הטובה ביותר. מדוע? התשובה היא כי זוהי חוויה, לא מסר, הרצאה שמעבירים. לא, חינוך זה להעביר מסרים ערכיים. במשרד החינוך שם רוצים יותר להקנות ידע, שם מפחדים להקנות ערכים. מדוע ולמה? כי מי אמר שהערך הוא ערך? ואם צריכים לשאול יותר מדי שאלות, מהו ערך? מי אמר שערך הוא ערך? מי יצר ערכים? מהם ערכים שכדאי לחיות למענם? האם יש ערכים שהם יותר מהחיים? שאולי גם כדאי למות למענם? כבר לא יודעים מהו ערך, מה החשיבות של ערך, מה המשקל של ערך, מה משקל החיים ביחס לערך. זה מתחיל לבלבל, שאלות מורכבות, שהרי מי יקבע מהו ערך, ומהו ערך מול ערך, ובאיזה ערך גדול יותר, ומינון הערכים וסולם הערכים, מי יכול לקבוע? היות ואף אחד לא יכול לקבוע, כי אין ערך מוחלט, כך בעיני מי שמפחד להתעסק בנושא הזה. לכן מעדיפים להקנות ידע ולא ערכים, כי מי אמר שערך הוא ערך? ואז מסתבכים עם שאלות על משמעות החיים, והרי במשרד החינוך מפחדים שבני אדם יגיעו לשאלה הנפלאה, מהי משמעות החיים? שאלות מורכבות, אודות משמעות החיים, מפחיד, מטריד, מבלבל, לכן מעדיפים לא להיכנס לנושא הזה. ולכן, במקום לעורר את הרצון של החניך שיואב ערכים, מטרות, שאיפות, מקנים לו ידע, הוא לבד צריך להחליט. או אולי גם את זה הוא לא צריך, שהרי כאשר מעבירים מסר שיש בעולם רק ידע ואין ערכים, גם זה ערך. ערך שאומר, אין ערך, ערך לזלזל בערכים ולומר שאין ערכים. תבחר מה שאתה רוצה, אנחנו קבוצת אנשים שלא יכולים להגיד לך מהו ערכי, מהו לא, מה כדאי לחיות, איך כדאי לחיות, מה אופן החיים, תחיה כפי שאתה רוצה. אבל איך אתה יכול לחיות כפי שאתה רוצה בא בשעה שאנשי המדיה והפרסומת משתלטים לך על הרצון? לכן אתה חייב לחנך ערכים באופן אקטיבי. אבל אז פתאום מגלים עודף הומניות אנשי חינוך, עודף רגישות אנושיות, ואומרים, אני אתערב לך בחיים, יקבע לך מהם ערכים, מה פתאום? אבל כאשר עושים פרסומת פרובוקטיבית, שלילית, בעלת השפעה רגשית על האדם, פתאום כל אחד והזכות שלו להביע את הערכים והצרכים והרצונות והשאיפות והצרכים ומה שהוא רוצה למכור, מה שהוא רוצה להרוויח, אפילו עם מחקרים מרים שזה פוגע בנוער. אי אפשר להיות פסיבי, בעולם כולו מפיצים ערכים, רגשות, תחושות, משתלטים על הרצונות של בני האדם. אי אפשר להיות פסיבי, תגיד את האמת. לא, שותקים, באנו להקנות ידע, לא ערכים. אבל גם זה ערך, ערך שאומר שאין ערך. אבל אנחנו לא רק שמשקיעים בערכים, אלא גם מתפללים להיות עובדי השם. לחוות את האמת שבערך, הערך הוא האמיתי, אלא שפעמים רבות היצר רע מתגבר על האדם, ואנחנו שוכחים את הערך האמיתי, ואז האדם לא חווה את חוויית האמת. זה לא אומר שאין אמת, זה לא אומר שאדם לא רוצה לחוות את האמת, הוא כן מודע לאמת ורוצה להתגבר על יצרו. לא תמיד מצליח, אבל בהחלט הוא רוצה לעלות על המסלול. האדם לא תמיד חווה את האמת, אבל הוא כן רוצה את האמת, הוא מודע כמה חשוב, לדוגמה, לכבד, לעזור לזולת, לפגוע בו. הוא מודע כמה זה ערכי ללמוד. הוא מודע כמה חשוב להתפלל, אבל הוא לא מספיק מחויב לערכים בכל הזמנים. נכון, יש קשיים. הוא מאמין בהם. מאמין ולא מאמין. מחויב ולא מחויב. הוא רוצה ולא לגמרי מוכן לשלם עדיין את המחיר של האמונה והמחויבות לערכים. אנחנו עובדים על עצמנו להיות על המסלול של ערכים, אמת, אמונה ומידות טובות. אלא שזהו תהליך הדרגתי. ועוד אנחנו גם מחנכים את הילדים והחניכים. מי שהוא מחונך מעביר דוגמה חיה של יהדות, חיה, תורה חיה, תורת חיים, מידות טובות. אדם שחווה את היהדות ומי שמחנך את הדור הבא, זו החוויה. ולכן כאשר יש לנו את הצדיקים כמו אמרם, משה רבינו, מרים ואהרון, אפשר להבין שמאהרון יוצאים ילדים כל כך ראויים מיוחסים. הם שחוו את חיי התורה והמצוות בשיאה משגרת החיים. לכן חובה על האדם להשקיע בחינוך עצמו, בחינוך הילדים, חשוב, חובה ומהותי, וכדי להגדיל סיכוי להצליח, לא בוודאות, אבל להגדיל סיכוי להצליח, זה נעשה על ידי שהאדם ההורה מחנך את עצמו לשלווה, מנוחה, שמחה, רוגע, עשייה, יצירתיות. אם אכן רוצה האדם להגדיל סיכוי להצליח בחינוך זולתו, באמת ובתמים, אם אכן כואב הוא את כאב הדור ההולך ופוחת, הוא מתלונן, הוא בוחר, הוא מצטער ירידת הדורות, והוא מצהיר מכל הלב, הוא מוכן לעשות הכל למען חינוך הילדים, החניכים, או אפילו האומה כולה. נפלא, רעיון טוב, רעיון נפלא, אין מנוס. כי אם להקדים ולעסוק בחינוך, עצמו המפתח להצלחה בחינוך, התלמידים, הילדים, ובהצלחתו של האדם. חינוך עצמו, ההורה או המורה להקדים, הוא לעצב את נפשו. חינוך אישי מוצלח מעביר מסר שכל הערכים הם אמיתיים, שכדאי לחיות למענם, שזה אמיתי. בהרבה מקרים ההורים מתוסכלים ומאוכזבים מעצמם, למה הם לא מספיק טובים? במקום לחוס על עצמם, במקום לבקר את עצמם, במקום לשנות את עצמם, הורים רבים מזניחים את חובתם החינוכיים, שהיא הדוגמה האישית שהם אמורים להראות ולתת, ובמקום זה הם פונים לעולם אחר, לעולם של הדרכה, הוראה ומסרים שהם מלחיצים את הילדים שלהם, שהילדים שלהם חייבים לקלוט. הם כועסים על הילד, למה הוא לא קולט את המסר שהוא חייב להיות רגוע? ככה ההורה כועס על הילד. הרבה הורים מעדיפים לומר לילד מה לעשות, מה לחשוב, איך להרגיש, אבל המסר הישיר הוא לא חינוך יעיל. חינוך יעיל הוא המסר העקיף, שהילד רואה את ההורה שלו. הוא רואה את ההורה שלו עם עירת שמיים, מידות טובות. המדרש מונה את עשרת שמותיו של משה רבינו. ירד, על שם שהוריד תורה לישראל, חבר, על שם שחיבר את ישראל לאביהם שבשמיים. הקדוש ברוך הוא הודיע למשה רבינו שהוא יקרא לו אך ורק בשם משה, ויקרא השם אל משה. משה זה השם, למה? כי זה השם שהעניקה לו בתיה בת פרעה. אומר הגאון רבי חיים שמואל לויץ, מדוע בחר הקדוש ברוך הוא לקרוא למשה רבינו בשם שלכאורה לא משקף את גדולתו? למעשה, השם הזה אפילו לא מצביע על מעשה שעשה משה רבינו, אלא על פעולה שעשתה בת פרעה, כמו שהיא אמרה, כי מן המים משיתיהו. רב חיים שמואל לויץ מסביר, מכיוון שבתיה הצילה את משה במסירות נפש, תכונה זו של מסירות נפש למען הזולת, מסירות לזולת, הפכה לחלק מאישיותו של משה רבינו. לא כתוב שמשה רבינו למד שיעורים בהקרבה אישית, אלא גורם מהותי שגרם לו להיות מוסר נפש למען עם ישראל. זה החינוך, חינוך שהוא קיבל אצל בתיה בת פרעה, וזה לא חינוך של הרצאה, סמינר, הוכחות, מסר שאפשר לדבר עליו, להוכיח אותו, לדון בו, לוגיקה, לא, אלא מסר והוראה שעובר דרך הדוגמה האישית של האדם. היות והוא ראה, חווה, דוגמה אישית, בגלל שהוא עצמו גדל מתוך מסירות נפש של בתיה בת פרעה, לכן גם לא הייתה מסירות נפש, נפלא מאוד. בדומה לזה מובא בתלמוד ירושלמי, שאנו לומדים את תכונת הרחמנות של עם ישראל מהפסוק, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. השאלה היא, איך אפשר ללמוד שאם ישנה מידה אצל הקדוש ברוך הוא, היא גם תהיה אצלנו? מה הקשר? זה אצל הקדוש ברוך הוא, לא אצלנו. איך אפשר ללמוד תכונה של יהודים מפסוק המתאר את יחסו של הקדוש ברוך הוא לבני ישראל? מסביר רב חיים שמואל לויץ, אותו עיקרון תקף גם כאן, היות שהקדוש ברוך הוא מתייחס ליהודים במידת החסד והרחמים. תכונה זו נטמעה באופי של בני ישראל, כלומר בהתנהגותו הנדיבה עם בניו. הקדוש ברוך הוא למעשה נותן למידה זו במתנה. כמו כן, אנו למדים מחז"ל שאנשים ואפילו עמים מפתחים תכונות שליליות עקב יחס שלילי מאחרים. האכפתיות של בתיה בת פרעה השפיעה על משה רבינו. אבל גם האפתיות של עמלק מיוחסת לקרירות שבה דחו האבות את תמנה. אמו של עמלק דחו אותה, היו אדישים כלפיה, לכן גם עמלק הוא אדיש לעם ישראל, הוא אדיש לנזקים שיהיו לו אם הוא ייאבק נגד עם ישראל. היא תמנה כעסה, מדוע לא גירו אותה? הכעס הזה כנראה גרם לכך שדיברו על זה יום אחרי יום. עמלק יוצא לקרב נגד עם ישראל. הווה אומר, דרך עיקרית להקניית מידות טובות לילדים, לא רק להרגיל אותם לעשות מעשים טובים, או לומר מילים טובות, או הרצאות יפות, כל זה יפה, נחמד, אבל הדבר הגדול ביותר, בעיקר כאשר רואים הורה, אדם, הורה עם מידות טובות, אדם שלומד תורה, הורה שלומד תורה, אז הילדים רואים, חווים מסרים שנאמרים רק ככה. אז רואים את התורה שהיא תורת חיים, שהיא חיה, לא רק מסר, אלא חוויה תורת חיים. ואין הכוונה לערער על מידת השימושיות של כלים חינוכיים, אלא להדגיש את החשיבות של מתן דוגמה אישית. ילד שרואה את ההורים מתייחסים לתורה, תפילה, מידות טובות ברצינות, באהבה, בחרדת קודש, ההורה בעבודת השם שלו מגדיל סיכוי שהילד בעתיד יפנים את הדברים, וכשהוא יגדל גם הוא יהיה עובד השם. מגדיל סיכוי, לא מובטח. מדוע? למה? זה מגדיל סיכוי כי הילד רוצה להרגיש ביטחון, והביטחון שלו זה כשהוא מזדהה עם ההורים שלו, אבל הרצון להזדהות עם ההורים וללכת בדרכם מותנה בכך שהיחסים עם הילדים הם לבביים ואהובים, ואווירה הבית היא חמה וטובה, שאם לא כך עלולים הילדים לבנות התנגדות ריס חומה פנימית בינם לבין ההורים, מה שעלול לבוא ידי ביטוי במרידה בערכי ההורים ובדרכם. פעם נשאל הגאון רב מוישה פיינשטיין, האם מותר למורה לבקש מתלמידיו להצביע על תלמיד שעשה מעשה רע להלשין? רב מוישה פיינשטיין אמר, זה מעשה נתעב של המורה לשאול, מי עשה מעשה? מדוע? כי זה מלמד את התלמידים להקל ראש באיסור לשון הרע. מחנכים אחדים לא חשו בנוח עם ויתור על הכלי החינוכי הזה. הם כתבו מכתב לרב מוישה פיינשטיין שבו ערערו ואמרו, מטרת המורה... לגרום לתלמיד להפסיק לחטוא, הם לא הצליחו להבין כיצד ייתכן שמחנך יוותר על הכלי החינוכי הזה, איך הוא יוותר על הכלי החינוכי הישיר והבטוח הזה, חשיפת האשמה, חשיפת האמת במעשה, והאנשת האדם, מה, איך אפשר לפספס את זה? וזה נראה להם עדיף מאשר דוגמה אישית. רב מוישה פיינשטיין השיב בצורה שאינה משתמעת לשני פנים. החשש של מתן דוגמה אישית שלילית גובר על שיקול חינוכי אחר. לכן כאשר רואים את ההורה, את המורה מחפש מידע לשון הרע, זה דרמטי יותר, זה מחנך יותר מאשר המידע שיקבל המורה ויעניש את מי שראוי לעונש. מוישה פיינשטיין מבהיר שהקניית דוגמה אישית נכונה קודמת לשאיפתו של המורה להדריך להוכיח את התלמיד, החוטא, האשם. למרבה הצער, הלהיטות של מורים והורים מסוימים בבואם לתקן את ההתנהגות של ילד סורר, משכיחה מהם את הנזק שהם גורמים בדוגמה האישית הרעה שלהם. הרצון לחנך גורם פעמים להעליב, לפגוע, וזה עצמו פוגע בחינוך של הילד. בנימה דומה אומר מוישה פיינשטיין, מציין שהמדרש מבקר כביכול את אברהם אבינו על כך שהוא שלח את בנו להביא מים לאורחים ולא עשה את זה בעצמו. שואר מוישה פיינשטיין, למה הרי ייתכן שעד רבה יש כאן ניסיון של אברהם אבינו לחנך את בנו למצוות הכנסת אורחים? על כך אומר מוישה פיינשטיין, אם רוצים לחנך את הילדים בדבר מצווה, השיטה היעילה ביותר היא לא להורות הוראות לבן מה לעשות, אלא שהבן יראה את אביו מקיים את המצווה. הרבול באומר, מה שההורים מכריחים את הילד להתפלל ולא, מחנכים אותו, את הילד להתפלל על ידי דוגמה אישית, ההורים עוד עתידים לתת את הדין על כך שהם הפכו את התפילה לעול לקושי בעיני הילדים. ולמרות העובדה שכל הורי יודע שהגישה הזו מזיקה, ולא מועילה, רבים ממשיכים לנקוט בה. מדוע? למה אפשר שההורים מתוסכלים מעצמם, ולכן הם מוצאים את התסכול שלהם, הידי ניסיון ללחוץ את הילד שלהם. לכן אין להם סובלנות כלפי הילדים שלהם. בבחינת כל הפוסל, במומו פוסל. או חוסר ההבנה של ההורים, לתהליך ההדרגתי שאמור הילד לפתח בהדרגתיות בקצב שלו, בסגנון שלו, לא ללחוץ את הילד, להגיע לשלבים ודרגות שהוא לא יכול להגיע. למצבים זמנים, דרגות שהוא עדיין לא שם, בהדרגתיות בקצב שלו. ומהערב הולבה, התפילה צריכה להיות עם נשמה, ולכן אם מכריחים את הילד להתפלל כהרגל חיצוני, הוא לא מתפלל ואפילו הפוך מהתפילה. במקום שתהיה בתפילה נשמה חום וחיימות, יש כאן שנאה, אדישות וקרירות. והאשמה רובצת על ההורים, ולכן החכם אינה בראשו, איזו חכם הרואה את הנולד, לא להגיע למצבים כאלה. ולנקודה האחרונה, מנוחת הנפש והשלווה. הרבה הורים אומרים, הילד מוציא אותי מדעתי. לא, הוא יוצא מהדעת, עד לא ידע בן ההוא המן לברוך מרדכי, אלא מוציא אותו מדעתו, נעשה עם קטנות המוחין. הסיפוק, השמחה הגדולה של ההורים, כאשר רואים את הילד משגשג, מאושר ומצליח, הצלחה גדולה, הצלחה קטנה, בכל תחום משמעותי בחיים של הילד, מקנה להורה, במידה רבה, בהיגיון ובצדק, תחושה של גאווה חיובית ונכונה וטובה. אבל מצד שני, כאשר הילד מתקשה וסובל, כאשר הילד עדיין לא עומד בקנה אחד עם ציפיות ההורה, לא בקצב ולא בזמן, ההתנהגות של הילד מרגיזה ומתסכלת, כאשר להורה להיות רגוע, שלב, נינוח. וההורה בקלות רבה מתעצבן, מאבד שליטה, אובדן קור רוח, אובדן כושר שיפוט הגיוני של ההורים. לכן חשוב שההורים יזהו את המצבים בהם ישנה סבירות גבוהה שההתנהגות שלה תוציא את ההורה מדעתו. לדוגמה, בשלוחן שבת, חוזר הביתה והילד לא הכין שיעורי בית. רצוי שההורה ירשום על דף את כל המצבים, את כל ההתנהגויות שהוא מגיב, הכעס, העצבים והתסכול, וגם את כל התגובות החלופיות הרצויות החדשות. וכך, לפחות במוחו בדמיונו יתחיל לתרגל של תגובה חדשה, תגובה יעילה, תגובה נכונה, להפסיק להתפעל, להתרגש, להתעצבן מאותם דברים. הרבה הורים יכולים להגיד, זה מעצבן אותי, 1,000 פעם קורה אותו דבר. אם 1,000 פעם קורה אותו דבר, תפקיד ההורי האחראי הבוגר, להבין שמה שהיה, הוא יקרה עוד פעם, ולכן אין להתעצבן כל פעם מחדש, לעצור, לנשום אוויר, לדעת שזה הולך לקרות עוד פעם, ולכן מראש להכין תגובה ראויה, נכונה, חלופית, בוגרת, לעצור את מעגל הקסמים ולהיכנס אל מעגל הצלמים של הצלחה, הורות, שמחה, עושר במשפחה. היו ברוכים.
אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.